ברוכים הבאים לפינה העברית. השבוע אנו זוכרים כי עברו 9 שנים למותו של אהוד מנור, האוצר הלאומי שכתב למעלה מ-1,500 שירים, ובכל זאת סירב להתעדר בתואר משורר. אנו נחזור על הרעיון שנעשה לו על ידי בועז כהן יום לפני מותו, היום האחרון בחייו. הוא מספר שבשנת 2001 התחיל לעבוד ברדיו, אותה התחנה שבה הגיש אהוד מנור מדי בוקר את תוכניתו, מנור ברמזור. למין הרגע הראשון הוא הפליא אותו שיחסו לטירונים כמוהו בגלי צהל, שזה עתה הגיעו לרדיו, היה חביב, אמפתי ובלתי מתנשא. תופעה נדירה בעולם התקשורת הישראלי. מנור לא הכיר את המושג דיסטנס. הוא זכר כבמדויק דברים רעים שהוא כתב על שיר שלו בידיעות אחרונות, אבל לא נתר לו טינה, להפך, הוא התיידד במהירות איתו. הם נהגו לשבת במזנון של כל ישראל. כשהוא אמר ששניהם מואבים מוסיקה ואת הרדיו, אהוד תיקן אותו ואמר, מאוהבים, לא אוהבים. הם בילו שעות ארוכות בין התקליטייה לבין האולפן. לפעמים כשנאלץ להיעדר בשל הטיפולים הרפואיים שקיבל, היה מתקשר אליו ומבקש שיחליף אותו במנור ברמזור. זה היה כבוד גדול בשבילו, כך אומר כהן. בשנה האחרונה לחייו היו לו הרבה שיחות לאהוד ולו, על שירים עבריים ועל מוסיקה ישראלית, על מצבם של האומנים, על הרדיו ועל מצבה של העיתונות העכשווית. התירוץ לפגישה האחרונה שלהם לצורך רעיון למגזין Time Out תל אביב היה כפול, גם פרסום אוסף משיריו במדיה דירקט וגם החלטתה של אוניברסיטת בר אילן להעניק לו תואר דוקטור של כבוד. נשיא האוניברסיטה, פרופסור משה קווה, אמר אז שאין דבר טבעי יותר מההחלטה להעניק למנור את התואר, שכן ביצירתו, באופיו ובפועלו, הוא מבטא את כל טוב הארץ הזאת. הוועדה שבחרה להעניק למנור את תואר הכבוד, נימקה את ההחלטה וכתבה. התואר מוענק למנור כאות הוקרה על פעילותו הפורה והברוכה בתחום הזמר העברי. רבים משאריו נכנסו לקלאסיקה של הזמר העברי, והפכו לנכס צאן ברזל. ולא רק שירים, חוץ מ-40 שנות פעילות שהניבו מאות שירים, מנור גם חתום על עשרות תרגומים לעשרות מחזות זמר ופרויקטים רבים ושונים. התקליט הצועני של ירדן הארזי, אלבום הטוב, הרע והנערה, אלבום שלם שכתב עם מתי כספי. הוא איבד לעברית בסוף שנות ה-60 את המחזמר שיער, ובהמשך גם בין היתר את חתולה על גג פח לוהט, אופרה בגרוש ושיקגו. מנור היה מכור לשירים ולעולם הבידור. היה לו טעם טוב, והוא לא פחד מפופ. למען האמת, ב-88 FM הוא קידם אותה בגלוי ובאינטנסיביות. הוא האמין בתרבות פופולרית. הוא לא ראה בה איום על האומנות, אלא להפך. גם זה וגם זה נראה לו כחלק מהתפריט התרבותי של כל אדם. הדיכוטומיה האופנתית בשנות ה-70 וה-80 בין רוק לפופ לא עניינה אותו. רבים מהאומנים המקומיים זכרו לו את החציפה שנתן לשיריהם. מנור האמין שאדם יוצר ראוי שיציגו את יצירתו לעולם. הוא ראה את העבודה ברדיו כסוג של שליחות. הוא ראה בעצמו מעין מתווך בין היוצר לקהל המאזינים. הוא מודה שהיה להם ויכוח מתמשך ועמוק בסוגיה זו. תפיסת העולם הרדיופונית של כהן עוררה בו שעשוע וגם ביקורת. מנור האמין שגם יוצרים בינוניים ראויים לחשיפה לקהל. הוא חשב אחרת, אבל אהב את הגישה של מנור והיותה כל כך אוהבת אדם, כה פתוחה וסלחנית. רצה הגורל והוא היה זה שלא העניק מנור את הרעיון האחרון. יום אחרי, ב-12 באפריל 2005, מנור הלך לעולמו. את הדברים שאמר אז, כמו רוב הדברים שאמר במהלך חייו, קשה מאוד לשכוח. עד יומו האחרון למשל סירב להיכנע להגדרה משורר, וטען שהוא לא כותב שירים אלא פזמונים, לא משורר. אפילו לא כותב שירים, אמר פעם. ובאותו הרעיון, פזמונאי זה מה שאני, פזמונאי, כך הוא אמר. אף פעם לא הבנתי מה רע בזה. משורר זה גדול. משורר זה ביאליק, צ'רניחובסקי, ובסופו של דבר גם אותם הלחינו והפכו לפזמונים, אבל הם משוררים. הוא אמר, אני פזמונאי, נולדתי לתוך עולם של מוסיקה פופולרית, ומכיוון שלא ניגנתי וגם לא חשבתי, כך הוא אומר, שאני יכול לשיר, התחברתי לתחום דרך הפזמונים שחיבבתי. ואתה יודע, הוא אומר, מה לי הכי קשה אחרי שקיבלתי את פרס ישראל ב-1998? שזמרים הפסיקו להתקשר אליו כדי לבקש שכתוב להם. לרבים הייתה תחושה של לא נעים מבקש ממנו. הוא חתן פרס ישראל, ועל זה הוא מצטער מאוד. נצמד, אני מביט לשמאל ולימין ומאמין, ועוד ועוד חלום אני מזמין ומאמין. איך כוכב נופל את סיפור חייו של מנור הספיקו לגלל כבר עשרות פעמים מאז מותו, לפני 9 שנים. הוא נולד בשם אהוד וינר בבנימינה לישראל ורחל וינר. משפחת וינר הגיעה לבנימינה בשנת 1936 והקימו בה תעשיית אבן לבנייה. ביתם היה קרוב למסילת הרכבת, והשיר הבית ליד המסילה שכתב מדבר על ביתו שלו. מנור למד בית הספר הריאלי בחיפה, וביותו בן 15 נפטר אביו. הוא שירת בצה"ל כקצין חבלה והנדסה קרבית, למד פסיכולוגיה וספרות אנגלית באוניברסיטה העברית בירושלים, השלים תואר שני בספרות אנגלית בקמבריץ', ולמד תקשורת המונים בניו יורק. בשנת 1962 מנור התקבל לעבודה בקול ישראל. הוא ערך והגיש ברדיו עד יומו האחרון. הוא ניסה לזמרת אופרה פוקס, ביתו של השחקן יהודה פוקס, ונולדו להם 3 ילדים, גלי, ליבי ויהודה, על שם אחיו של אהוד, יהודה וינר, שנהרג במלחמת ההתשה. לפי דיווחי אקום, מנור הוא כותב השירים הפורה ביותר בישראל. באתר האינטרנט שירונט רשומים 620 שירים שלו שהולחנו, אבל מנור כתב למעלה מ-1500 שירים. וסביר להניח שאת רובם המכריע מכירים כולם. רשימה מקרית, למשל, אין לי ארץ אחרת, בראשית, ברית עולם, לא דיברנו עוד על אהבה, שתי דפיקות לב, עד סוף הקיץ, בשנה הבאה, אבא ניבי. הספר אין לי ארץ אחרת, שיצא ב-2003, מרכז רבים משיריו. הוא אומר, היו לי פרפורים, גיליתי עד כמה שירים שלי אישיים, גם אלה שלא נראים כאלה. ואז החלטתי ללכת צעד אחד קדימה, והפכתי את זה לספר אוטוביוגרפי. כך סיפר מנור במהלך עריכת הספר. כתבתי מאמרים על עצמי ועל חיי ועל הכתיבה. בעקבות הספר קיבל מנור הצעה להפקת אוסף מחומש משיריו. ושוב נאלץ לשבת ולבחור רק 100 שירים שיכנסו אל המארז. וזה היה מפרך, מוזר, עצוב ומשמח, אמר מנור. בליל של תחושות, כל שיר שהוא משאיר בחוץ היה כואב לו, אבל התוצאה גרמה לו לאושר. פתאום הקריירה שלו כפזמונאי נמצאת כאן, משושנה דמארי ועד נינת טייב.
אחי הצעיר יהודה, האם אתה
שומע? כשישב כהן מול מנור באותו רעיון אחרון, הוא רצה לשאול אותו כל כך הרבה שאלות לגבי דברים שסקרנו אותו באופן אישי. למשל, האם מכל השירים שכתב היה לו שיר אהוב במיוחד? לבסוף הוא שאל אותו, ומנור לא היסס בתשובתו. הבתים שנגמרו ליד הים, שכתבתי לאירן אלירן, אמר, הוא פשוט השיר הראשון שלי. על העובדה שבזכותו כל ישראלי יודע איפה נמצאת בנימינה, היה לו גם מעט מה לומר. בנימינה היא הבית. ריצה ברגליים יחפות בכל החם של המושבה. ארץ ישראל הישנה והטובה. בנימינה זה רדיו פתוח כל הזמן. חלומות גדולים, פריחה שמביאה אל תוך החדר את ריח הקיץ. אבא שלי שמת פתאום כשהייתי בן 15. וכמובן השיר שכתבתי על התקופה, ימי בנימינה. לשאלה מהו האושר בשבילו, תשובתו לא הייתה מפתיעה, אך מרגשת. הילדים שלי, גלי, ליבי ויהודה, על שלושתם כתבתי שירים, הוא אומר, כולם מוצלחים ומצליחים מאוד. הנכדים שלי מסיבים לי אושר עצום, ואני מבלה איתם הרבה, כך הוא סיפר. הם שינו לו קצת את הפרופורציה לגבי החיים. הנכדים הם נחמה לעתים קרובות ממצוקות כאלה ואחרות. ולשאלה מה מביך אותו, גם לא היסס לענות, בישירות וביושר. הוא אומר, מביך אותי שהיופי כל כך חשוב לי, זה נשמע נורא, שטחי כזה, לא להאמין עליי, אבל כן, יופי זה דבר מאוד חשוב, חשוב לי. אולי מפני שתמיד הרגשתי מכוער, לבנבן, לא חסון, עם נמשים ג'ינג'ים, על כל הגוף. גם במקומות האינטימיים. אני מסתכל בהרצה על אנשים יפים, יש בזה כוח ממגנט, ולדעתי הניסיון להתכחש לזה נדון לכישלון. היופי היה ויהיה תמיד אחד הכוחות החזקים ביותר בטבע, אמר מנור. לצד ההכרה והצלחה, מנור עבר חיים לא פשוטים. בקיץ 1968, במלחמת ההתשה, נפל אחיו הצעיר יהודה ויינר. אהוד שהיה קשור עד מאוד לאחיו הצעיר, כתב עליו את השיר אחי הצעיר יהודה, וגם את בן יפה נולד. הכאב על נפילתו של אחיו הצעיר ליווה אותו במשך השנים. הוא בא לידי ביטוי ברבים משיריו בהם בשנה הבאה, ואין לי ארץ אחרת. זאב, אחיו השני, הבכור, שם קץ לחייו ב-2003. אך למרות הטרגדיות, מנור היה תמיד מופת של אופטימיות ורקות נינוחה. אדם שגישתו החיובית לחיים ולסביבה השפיעה על כל מי שנמצא בחברתו. לא היה לו נוח עם סופרלטיבים גדולים מדי, שאומרים לו שהוא נכס צון ברזל, הוא בדילמה, כך הוא אמר. מצד אחד זה מרגש אותו שככה הם חושבים אנשים, מצד שלי הוא נורא נבוך. בינו לבין עצמו הוא לא מרגיש ראוי לכל הכיבודים האלה. כל המכובדות הזאת לא נראתה לו. מכובדות היא הדבר הכי רחוק ממנו, כך הוא אמר. אחרי שהעניקו לו את פרס ישראל, לקח לו שנה להתאושש מזה. אחר כך הוא הוסיף. אני באמת מאמין שברגע שארגיש ראוי, לא יהיה ראוי לכלום. התחושה הזו זרה לו לגמרי. הוא אף פעם לא הפך למשהו אחר ממה שהוא היה לפני 50 שנה. ילד נבוך בישן מאוד, ג'ינג'י מבנימינה, שאוהב נורא לכתוב ומאוד רוצה שהעולם יאהב אותו. זו הייתה תחושתו התמידית, וזה גם מה ששידר לסביבתו. הוא היה אדם אופטימי, תמיד השתדל לחייך אל העולם, והוא קיווה שהעולם יחייך אליו חזרה. זה לא שהכל היה חלק. הוא עבר טרגדיות אישיות, ככה אומר, שני אחים שלי מתו, ולא בסיבה טובה ולא בנסיבות קלות, אבל תמיד היה בו איזה עקשנות ג'ינג'ית כזאת, מרדנות נגד התפיסה של החיים הקשים. היו לו ויש לו אנשים מלאים וקדושים פעילות וסיפוק. את הרעיון האחרון הם קימו באפריל, 3 חודשים לפני יום הולדתו ה-64. הוא התרגש מהמספר הזה, 64 ביולי, 64, הוא אמר. לא להאמין, הביטלס כתבו על זה שיר, ופול מקרטני, שהוא הרי בדיוק בגילו, הוא אומר, הוא כתב את השיר כשהוא וגם אני היינו בני 24, אז באמצע ה-60s, לחשוב שיהיה בן 64 זה היה נראה לי כמו שתנסה עכשיו לתאר לעצמך איך אתה יוצא לטיול אל המאדים. קשה, נכון? כך הוא אומר. מנור לא ראה את זה כמובן מלאב שהגיע לגיל 64. גם ג'ון לנון וגם ג'ורג' הריסון לא הגיעו לגיל הזה, הוא אמר. גם אבא שלי, הוא אומר, לא הגיע, וגם אני לא חשבתי שהגיע. אני תמיד אמרתי לעצמי שזה יהיה הישג אם אצליח לחיות יותר מהאבא שלי, ישראל ויינר. אני כבר מבוגר יותר מ-15 שנה מכפי שאבא שלי היה במותו. אלא שלמרבה הצער, מנור עצמו גם לא הגיע לגיל 64. יום אחרי הכתבה, במזנון של כל ישראל בקריה בתל אביב, אהוד מנור נפטר. וכבר עברו 9 שנים מאז. אנו מזמינים אתכם להזין לכמה משיריו בתוכנית זו. ולהתראות בתוכנית הבאה.
אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, רק מילה בעברית חודרת אל אורך אל נשמתי. Yeah.